כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozo vadti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
היי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום רביעי, יוד דלת בחסלב תף שין, עין זין, מסכת בבא מציע, דף עין תת. אתם מאזינים מרדיו כל חיים שידעו בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם מדי בוקר. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שתבח שמו לעד, רוב מניין ובניין של מסכת בבא מציע באמתחתנו, והיום אנו מתחילים ללמוד את השליש האחרון של מסכת בבא מציע. השתבח שמו לעד. יהי רצון מלפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יומר. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף עין ח' ממסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות, נחזור עליהם כעת ונשיב תשובות. שאלה ראשונה, כמה יכול בעל הבית לזכור פועלים על חשבון הפועלים הראשונים שחזרו בהם בדבר האבד? התשובה, עד שווי שכרם. אם כלי האומנות של הפועלים בידו, יכול לזכור אפילו ב-40-50 זוז. שאלה שנייה, הסוחר את החמור להוליכו בער והוליכו בביקה, מה הדין? התשובה, לרבי מאיר חייב כיוון שהעביר על דעת בעלים, לרבנן אם הוא חמה חייב אם יחליק הפטור. שאלה שלישית, הנותן צמר לצבע, לצבוע לו אדום וצבע או שחור, מה הדין לרבי מאיר ומדוע? התשובה, נותן לו דמי צמרו מפני שמעביר על דעתו של בעל הבית, נקרא גזלן. ולדחיית הגמרא הטעם, מפני שכנאו בשינוי מעשה. שאלה רביעית, אני שנתנו לו מעות לצורך סעודת פורים, האם רשאי להשתמש במעות לצרכים אחרים? והתשובה, לרבי יעקב בשם רבי מאיר אסור, ורבן שמעון בן גמליאל מקל. שאלה חמישית, הסוחר את החמור וניטל לחמור לעבודת המלך, מה הדין לשיטתו של רב? התשובה, חייב הסוחר בכל דמי הסחירות ופטור המזכיר מלהעמיד לו חמור אחר. ולרב הדין הזה הוא דווקא כאשר המלכות מחזירה את החמור, אבל אם המלכות אינה מחזירה את החמור, חייב המזכיר להעמיד לו חמור אחר. שאלה אחרונה על דף עין ח', מה הפירוש אם בדרך הליכתה נתלה? התשובה, לרשי, היינו עם משרתי המלך מוליכים את החמור באותה דרך שרצה הסוחר ללכת, ולרבינו חננאל, הכוונה, אם אנשי המלך אינם מחפשים חמורים בבתים, אלא נטלו את החמור שיזדמן להם בדרך. אלה הם, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדף עין ח' ממסכת בבא מציע. וכעת, מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י' ד' בכסלף תפשין עין זין, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הדף 79 של מסכת בבא מציע, דף עין ט'. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף עין ח' עמוד ב' בשורה הראשונה מן השורות הרחבות בשליש האחרון של הדף, מן הנקודותיים והמילים, או שנעשה טנגריה, אומר לו הרי שלך לפניך. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, או שנעשה טנגריה, אומר לו הרי שלך לפניך. אנגריה, הכוונה שכשאנשי המלך צריכים חמור באמצע הדרך לצורך עבודת המלך, הם לוקחים מעוברי דרכים למשך זמן מה, ולאחר מכן מחזירים אותה לבעליה. בדרך האנגריה שנוטלים חמורו של אדם ומשתמשים בו, הבעלים הולכים אחריהם עד שמוצאים חמור אחר, ואז לוקחים את החמור האחר ומחזירים לראשון את חמורו. נחלקו רב ושמואל באיזה אופן יכול לומר לו, הרי שלך לפניך. אמר רב, לא שנו לא אמרו שאם לקחוע לעבודת המלך יכול המזכיר לומר לו הרי שלך לפניך, אלא באנגריה חוזרת שנטלו על עבודת המלך ותחזור בתוך ימי הסחירות ויהיה לו אפשרות להשתמש בה, ולכן אומר לו הראשונך לפניך, מפני שיכול לעשות מלאכתו כשתחזור מהאנגריה, ואף שמתאחרת מלאכתו, לא צריך להעמיד לו חמור אחר. כך אומר תוספות בדיבור המתחיל באנגריה. אבל אומר רב, באנגריה שאינה חוזרת בתוך ימי הסחירות, נחשב הדבר כמו שמתה הבהמה וחייב המזכיר להעמיד לו חמור אחר. ואילו שמואל אמר, אין לחלק כדברי רב, אלא בין אנגריה חוזרת ובין אנגריה שאינה חוזרת, אם בדרך הליכה נתלה, אם עבדי המלך שלקחו את החמור הולכים בכיוון הדרך שהסוחר הולך, אומר לו המזכיר מזלך גרם, והרי שלך לפניך וסחור חמור אחר ותלך אחריהם, עד שימצאו חמור אחר ויחזירו לך את החמור. ואם לאו בדרך הליכתה נתלה, שלא לקחוה לדרך שהולך הסוחר, חייב המזכיר להעמיד לו חמור אחר. ואילו תוספות, בדיבור המתחיל אם, מביאים את פירושו של רבינו חננאל, שהכוונה אם בדרך הליכתה נתלה, שהאנגריה אינה מחפשים בבתים, אלא כשפוגעים בדרך הליכתם, הם לוקחים. אז אומר לו, הרי שלך לפניך שמזלך גרם שאם היית בבית, לא היו לוקחים ממך את החמור. אם שלא בדרך הליכתה נתלה, הכוונה שהאנגריה מחפשים גם בבתים. אז גם אם פגשו בדרך ולקחו ממנו את החמור, חייב להעמיד לו חמור אחר, שהרי גם אם היה בבית הייתה ניטלת. ואילו תלמיד רבינו פרץ מפרש, כפי שמביא השיטה מקובצת, שכשהסוחר הוליכה מבית המזכיר אל ביתו לקחו האנגריה, הרי מזלו גרם ואומר לו, הרי שלך לפניך. אבל אם מיד לאחר ששכר ממנו עוד כשהייתה בביתו של המזכיר לקחו האנגריה, חייב המזכיר להעמיד לו חמור אחר. והרעבד מפרש, כפי שמביא השיטה מקובצת, אם כשהלכו לפי תומם פגשו ולקחו את החמור, אומר לו, הרי שלך לפניך. אבל אם ערבו לו לפוגשו ולקחת את הבהמה, וזאת מפני שהיה המזכיר מבריח מנמס וכדומה, הרי זה ודאי מקח טעות וחייב המזכיר להעמיד לו חמור אחר. מקשה הגמרא על שמואל מברייתא. מי טבעי שנינו בברייתא, סוחר את החמור, ועבריקה שעלה לחולי המחסה תישון העין, ואינה יכולה לראות או שנשתתתה, ואינה ראויה לרחב עליה, אבל אפשר לשאת עליה מסוי בתורך על ידי שישגיח ויישר אותה, אומר לו המזכיר הרי שלך לפניך, והיא מתה או נעשית אנגריה, שנטלו על עבודת המלך, חייב המזכיר להעמיד לו חמור. אם כן, סותרים דברי הברייתא את משנתנו שאמרה שכשנעשית אנגריה, אומר לו הרי שלך לפניך. בישלמה לרב לא קשה, לרב לא קשה הסתירה, שכן אפשר ליישב, שכאן משנתנו מדברת באנגריה חוזרת, ולכן אומר לו הרי שלך לפניך, כאן בברייתא מדובר באנגריה שאינה חוזרת, ולכן חייב להעמיד לו חמור אחר. אלא לשמואל שסובר שאין חילוק בין אנגריה חוזרת ובין אנגריה שאינה חוזרת, קשיא. אומרת הגמרא וכי תימא, שמא תרצה לתרץ ולומר שלשמואל נמי לא קשיא, גם אין סתירה מהברייתא למשנה, כי ניתן לחלק ולומר שכאן במשנתנו מדובר שבדרך הליכתה נתלה, ולכן אומר לו הרי שלך לפניך, וכאן בברייתא מדובר שלא בדרך הליכתה נתלה, ולכן חייב להעמיד לו חמור. אין לומר כך דוחה הגמרא, המידה קטני סיפה, הרי מכך שכתוב בסיפה של הברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם בדרך הליכתה נתלה, אומר לו הרי שלך לפניך, ואם לאו, חייב להעמיד לו חמור. מכלל מוכח מכך דלת הנקמה, לא שאני לי, לדעת הנקמה, אין חילוק ביניהם, ושיטתו עדיפה משיטתו של רבן שמעון בן גמליאל, שהרי את הנקמה נחשב לרבים, לגבי יחיד. יושבת הגמרא את דברי שמואל ואומרת, אמר לך שמואל, שמואל יוכל לתרץ ולומר לך, לאו מאיקה רבי שמעון בן אלעזר דקאי קבתי? האם אין את רבי שמעון בן אלעזר שמחלק כדבריי בין אם בדרך הליכתה נתלה או לא? לכן אנא דאמרי, אני שחילקתי כך אמרתי את דבריי כרבי שמעון בן אלעזר. איבא את אימא תירוץ נוסף לדברי שמואל, כל דברי הברייתא בין הרישא ובין הסיפא, דברי רבי שמעון בן אלעזרי. וחסור ומחסרה ואחי קטני, יש חיסור בדברי הברייתא וכך צריך לשנות ולהוסיף בדבריה. הסוחר את החמור ועבריקה או נשתתת, אומר לו הרי שלך לפניך. מתה או שנעשית אנגריה, חייב להעמיד לו חמור. במה דברים אמורים מסייג את הברייתא שחייב להעמיד לו חמור, כשלא בדרך הליכתה נתלה. אבל אם נתלה בדרך הליכתה, אומר לו הרי שלך לפניך. דברי רבי שמעון בן אלעזר, שהיה רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם בדרך הילוכה נתלה, אומר לו הרי שלך לפניך. ואם לא, חייב להעמיד לו חמור. שואלת הגמרא לתירוץ הזה, וממצית מוקמת לה וכי אפשר להעמיד את כל הברייתא כרבי שמעון בן אלעזר? והקטני רישה, הרי כתוב ברישה של הברייתא, הסוחר את החמור ועבריקה או שנשתתתה, אומר לו הרי שלך לפניך. ואילו מצינו שרבי שמעון בן אלעזר אמר, הסוחר את החמור לרחב עליה, על מנת לרחב עליה ועבריקה או שנשתתתה, חייב להעמיד לו חמור? הרץ את הגמרא, אמר רבא בר אבונה, לעולם אפשר להעמיד את כל הברייתא כרבי שמעון בן אלעזר. מה שמצינו, שרבי שמעון בן אלעזר אמר שכששכר את החמור לרחוב עליה, והבריקה הוא נשתתתה חייב להעמיד לו חמור, הטעם הוא משום דה לרחוב עליה שייני. כאשר סוחר את החמור על מנת לרחוב עליה דין שונה, משום שאי אפשר לרחוב עם מה שמא טיפול בגשר או שתשליחהו באחד הבורות, ולכן אם הבריקה הוא נשתתת חייב להעמיד לו חמור. אבל בסוחר את החמור כדי לשאת מסעות והבריקה הוא נשתתת, אומר לו הרי שלך לפניך, משום שאף שהיא מתאחרת במלאכתה, מכל מקום שייך להשתמש בה. אמר רב פאפה, מוסיף רב פאפה, והסוחר את החמור כדי לשאת עליו כלי זכוכית וכל כיוצא בזה שהיא מפול לארץ ינזק, כלרחוב עליה דמי. הרי זה כסוחר את החמור כדי לרחוב עליה, מכיוון שאם תיפול הבהמה תשבור את כלי הזכוכית, ולכן אם הבריקה או נשתתת, יהיה חייב המזכיר להעמיד לו חמור אחר. מבאר את הגמרא את דינו של הסוחר את החמור ומתה לו באמצע הדרך. אמר רבא בר אבונה, אמר רב, אמר רבא בר אבונה בשמו של רב, הסוחר את החמור כדי לרחוב עליה, ומתה לו בחצי הדרך, נותן לו הסוחר למזכיר שכרו של חצי הדרך שרחב על החמור, ואין לו לסוחר עליו על המזכיר, אלא תרעומות, על שהזכיר לו חמור כחוש. מברר את הגמרא כיצד מדובר, איך ידעמי, באיזה אופן מדובר שאין לו עליו, אלא תרעומות. אידה שכיח לאגור איים באמצע הדרך במקום שמת החמור, שייך למצוא. ולזכור חמור אחר, תערומות מה יביא דתי, מדוע יש לו עליו תערומות, הרי בקלות, יכול לזכור חמור אחר, ולהמשיך ללכת בדרכו. ולמרות שצריך הסוחר לתרוח, למצוא, לזכור חמור אחר מכל מקום, אין לו עליו תערומת, כיוון שהחמור מת באונס. ומה שלאל בדף עין וו עמוד בית, גבי פועלים כותבים התוספות, שכשחזר בו בעל הבית, יש להם עליו תערומות על התורח שיש להם בדבר למצוא להסתכר, שם התאמו משום שחזר הבעל הבית, בלא סיבה. ממשיכה הגמרא ושואלת, אידה לא שכיח לאגורי, ואם אין מצוי שם לזכור חמור אחר, איכן שמת לו החמור, אגרבי למי תבלי, וכי צריך לשלם לו שכר על חצי הדרך, הרי לא יהיה לו כלום בזה שהחמור הביאו לכאן, שהרי לא הגיע למקום שבו היה חפץ. מתרץ את הגמרא לעולם דלא שכיח לאגורי, רב דיבר באופן שלא מצוי שם באמצע הדרך לזכור חמור אחר. הטעם שצריך לשלם לו על חצי הדרך שהלך, משום דאמר לי, אומר המזכיר לסוחר, אילו בית, למיתי עדך, אילו היית רוצה להגיע עד כאן, לב אגרה בית למיתה, וכי לא היית צריך לשלם על כך, ודאי שהיית משלם. ואף על כל פנים, שעכשיו שלא רצה להגיע לשם לא יהיה לו כלום בזה, ולא הגיע למקום חפצו, ואם כן למה ייתן לו שכר על חצי הדרך? תרצים התוסות בדיבור המתחיל, אילו, שאומנם אין לזכור שם באמצע הדרך במחיר שהזכיר בתחילה ממנו, אבל ביוקר, הוא כן יוכל למצוא לזכור ולהמשיך בדרכו. ואם כן נמצא שנהנה במה שהגיע לכאן, ולכן נותן לו חצי שכרו. עוד הסבר? כגון שיכול למכור את סחורתו גם כאן, במקום הזה, באמצע הדרך, וירוויח במעט. יש סוחרים שלא מביאים סחורתם, אלא עד כאן, ומוכרים אותו. ולמרות שהייתה כוונתו להמשיך בדרך ולמכור במקום אחר, כדי להרוויח יותר, מכל מקום עכשיו שמת החמור, כיוון שנהנה במה שהגיע לכאן, כי יכול למכור את סחורתו, ממילא צריך לשלם לו על חצי הדרך. מברר את הגמרא אם כשהזכיר ממנו חמור, ואמר לו המזכיר חמור זה, מה הדין? ומה הדין כשאמר לו חמור סתם? שואלת הגמרא היחידה מי, מה אמר לו המזכיר כשהזכיר לו את החמור? אידה אמר לחמור סתם, אם אמר לו שמזכיר לו חמור ולא פירט לו דווקא חמור זה, אם כן כשמתה בחצי הדרך, הרי חייב להעמיד לו חמור אחר, שהרי לא יגביל בדבריו שנותן לו דווקא את החמור הזה, אלא אמר שיזכיר לו חמור כלשהו, ואם כן כשמתה חמור הזה, צריך לדאוג ולהביא לו חמור אחר. ואידה אמר לי, אם אמר לו המזכיר חמור זה, אם כן שיאבד לו את החמור הזה לצורכו, וגם כשמתה, משועבדת לו הנבילה. ואם כן, אם יש בדמיה של הנבילה ליקח חמור אחר כלשהו, ייקח, ימשיך עם החמור לדרכו. תרץ את הגמרא לא צריכה, אלא ודאי שרב דיבר באופן שאין בדמיה של הנבילה, ליקח חמור אחר. שואלת הגמרא, ואפילו אם אין בדמים של הנבילה לקנות חמור אחר, מכל מקום, אם על כל פנים יש בדמיה של הנבילה, לזכור חמור אחר, אם כן שיזכור, שהרי החמור הזה משועבד לו. תרץ את הגמרא, רב שאמר שאינו חייב להעמיד לו חמור ולא יזכור בדמי הנבילה חמור אחר, רב כשהזכיר לו, אמר לו, חמור זה? לטעמי אמר את דבריו כשיטתו. ואמר רב לא מחלינן קרנה, אין לחלות את קרנו של המזכיר כדי להעמיד לסוחר חמור אחר. שכאשר מדמי הנבילה קונה הסוחר חמור אחר כדי להמשיך לדרכו ולאחר גמר הסחירות חוזר החמור אל המזכיר, נמצא שנשאר לו למזכיר דמי הנבילה שקנו בהם את החמור. אבל אם מדמי הנבילה סוחר הסוחר חמור אחר להמשיך לדרכו ולאחר גמר הסחירות לא יקבל המזכיר כלום, אם כן נמצא שקלטה קרנו של המזכיר ואת זה לא עושים. ומביאה הגמרא שמצינו שנחלקו רב ושמואל במחלוקת הזו, האם מחלינן קרנה של המזכיר, דאיתמר, הסוחר את החמור ומתה לו בחצי הדרך, אמר רב, אם יש בדמיה של הנבלה ליקח לקנות חמור אחר, ייקח. אבל אם אין בדמיה ליקח אלא רק לזכור חמור אחר, אל יזכור. ושמואל אמר, אף אם אין בדמיה ליקח אלא רק לזכור, יזכור. מבארת הגמרא במייקה מפלגי, במלך לקורה ושמואל, רב סבר לא מחלינן קרנה ולכן אין סוחרים בדמי הנבלה חמור אחר. ושמואל סבר מחלינן קרנה ולכן סוחרים בדמי הנבלה חמור אחר. כדי להבין את דבירה הברייתא שלפנינו, נקדים את ההקדמה הבאה. הלווה מעות מחברו ומשכן הלווה למלווה אילן או שדה, שיהיה לרשותו ולחזקתו בתורת משכון וביטחון לפיראון החוב, ובאותם השנים שהיה השדה בידו היה נוהג במנהג בעלים, עובד בה ואוכל פירותיה. וישנם כמה סוגים של משכנתאות. יש משכנתה בנחייתה ועניינה שהמלווה והלווה קובעים ביניהם שתמורת כל שנה שהמשכנתה תחת ידו של המלווה, ינקו מהחוב סך מסוים ללא קשר כמה פירות עושה השדה הזו בשנה. ולעיתים היו מנקים דינר אחד בשנה, אף שהשדה עושה פירות בשווי של 1,000 דינרים. יש משכנתה בלא נחייתה ועניינה שהמלווה אוכל את פירות השדה ללא שום ניקוי, ועתיד לקבל בסוף תקופת ההלוואה את פיראון החוב במלואו. יש משכנתה דסורה, דהיינו שהיו כותבים בשטר במשלם שניה אילן טייפוק ארדה בלא כסף, והיינו שהמלווה מקבל את השדה לרשותו ואוכל פירותיה, ואחרי סך מסוים של שנים הוא מחזיר אותה ללווה ואין הלווה צריך לפרוע לו כלל מעות. נמצא שאכילתו כל השנים את פירות השדה היא פיראון ההלוואה. מי טבעי מקשה הגמרא על דברי רב מברייתא. שנינו בברייתא משלווה מעות מחברו ומשכן לו אילן במשכנתא דסורה, דהיינו שיוכל הפירות כך וכך שנים כתשלום להלוואה, ואחר כך יחזור האילן לבעלים בלא כסף, לא יצטרך לפרוע את החוב כלל, ובאמצע השנים הללו יבש האילן או נקצץ, שניהם המלווה והלווה אסורים בו. אסורים להשתמש באילן לבקע ממנו עצים לצורך שריפה וכדומה. ולמה? הלווה אסור משום שהמלווה אוכל בשנים הללו את פירות האילן, ואם משתמש הלווה באילן הרי הוא מחלה את קרנו של המלווה בכך. ואילו המלווה אסור, כי בכך הוא מחלה את קרנו של הלווה. אלא כיצד יעשה? יילקח בו קרקע, דהיינו ימכרו את האילן ויקנו בדמיו קרקע ללווה, והוא, המלווה, אוכל פירות מן השדה במשך השנים שסיכמו ביניהם. מסיים את הגמרא את הקושייה מן הברייתא הזו, והאחה והרי כשיקחו בדמי האילן קרקע, כאיוון דחימתי יובל כעדרה ערה למרה, וממילא קקל יקרנה. הרי כיוון כשיגיע היובל תחזור הקרקע לבעליה, ושמה היובל יגיע באמצע הזמן שהיא ממושכנת למלווה, והלווה לא יקבל חזרה כלום מהאילן שמשכן למלווה, אם כן נמצא שקלטה קרנם בן של המלווה ובן של הלווה. מכאן קשה על רב שסובר שלא מחלים את הקרן. רצת הגמרא, אחא במאי עסקינן, הברייתא מדברת דזווין ללשיטין שנין, כשמכרו את השדה ל-60 שנה שאז אינה חוזרת ביובל. אמר רב חיסדא, אמר רב קטינה, מניין למוכר שדה הוא ל-60 שנה שאינה חוזרת ביובל, שנאמר לגבי היובל וספר ויקרא פרק חפי פסוק חף ג', והארץ לא תימחר לצמיתות. מפרשת התורה שטעמה של מצוות יובל היא, כדי שהארץ לא תימחר לעולם לקונה, למדי מכך, שרק שאין שם יובל נצמתת, קרקע שכשאין שם יובל נצמתת שלולי על היובל, הייתה נשארת לעולם אצל הקונה. דינה, שכשיש שם יובל אינה נצמתת, אינה נשארת לעולם אצל הקונה, אלא יוצאת ביובל. יצתה זו. מי שמוכר קרקע עד זמן מסוים, שאף על פי שאין שם יובל, אינה נצמתת, אינה נשארת לעולם אצל הקונה. שרי לסוף אותו הזמן שהם סיכמו, חוזרת לבעליה. אם כן, גם כשהגיע היובל, אינה יוצאת עד סוף זמן המחירה. שואלת הגמרא, על התירוץ הזה ודוחה אותו, סוף סוף הרי כיוון שמחרה רק ל-60 שנה, אם כן, אף שלא תיצא ביובל מכל מקום לחימת ושיטין שנין, בסוף ה-60 שנה כעד רערה למערה. תחזור הקרקע לבעליה וקקל יקרנה ונמצא שקלה קרנו של הלווה שלא יישאר בידו כלום. אלא מעמידה הגמרא אחא במאי עסקינן, הברייתא מדברת בזמן שאין היובל נוהג, ואז אין הקרקע חוזרת לבעליה אלא לעולם היא נשארת ביד הקונה, ואם כן כאן תישאר הקרקע לעולם ביד הלווה ונמצא שלא קלטה קרנו, וממילא לא קשה על רב. הוא הדין שהיה שייך גם לתרץ בחוץ לארץ שאין היובל נוהג בה לעולם, אבל כיוון שאתן השנה בארץ ישראל, אין להעמיד את דבריו דווקא בחוץ לארץ. ומוכיחה הגמרא את דבריה ואומרת, החינמי מסתברא, אכן מסתבר להעמיד את הברייתא בזמן שאין היובל נוהג, ולעולם אסור לחלות את הקרן כדברי רב. דיסל כדאי תחים תפרש את דברי הברייתא בזמן שהיובל נוהג ומחלין על קרנה ולא חוששים בכך שמחלים את קרנו של הלווה. אם כן, מדוע צריך למכור את האילן ולקנות בדמיו קרקע? נצלחי לציבי ונשקלי. יבקע המלווה את העיצים ויקחם להשתמש בהם לשריפה. שרי בין כך ובין כך קלה קרנו של הלווה. אלא ודאי שלעולם לא מחלין על קרנה ולכן אין משתמשים בעיצים. אבל דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, אם משום לא קשיה. אם משום הדיוק הזה, אין מכך ראיה שמדובר בזמן שאין היובל נוהג ולא מחלין אנקרנה. כי לעולם אפשר לפרש את דברי הברייתא, בזמן שהיובל נוהג ומחלין אנקרנה. והטעם שקונים בדמי האילן קרקע זה משום שבאופן זה שייך לפעמים שלא תתקלה הקרן של הלווה. כגון, זימנין דשל מושני משקנתה מקמי יובל, לפעמים נגמרים השנים שהאילן ממושקן אצל המלווה לפני היובל, הנה מאופן נוסף, דמטו ליזוזי ופריק לארבע וחמש שנים מקמי יובל. שיהיה ללווה כסף להחזיר את ההלוואה ולפדות את הקרקע כמה שנים לפני היובל. שבשני אופנים אלו תחזור הקרקע ללווה לפני שיגיע היובל, ונמצא שלא קלטה הקרן. זאת אומרת, שאומנם סוברים שמחלינן קרנה, אבל מכל מקום אם יש אפשרות שלא תקלה הקרן, זה עדיף, ולכן עדיף לקנות בזה קרקע שאז שייך שלא תתקלה הקרן. מה שאין כן, אם ישתמשו באילן, לא תהיה שום אפשרות ללווה ליהנות מהמשכון בכלל. חוזרת עכשיו הגמרא ודנה, בעניין הסוחר ספינה להוליך ביין וטבעה באמצע הדרך. תנו רבנן הסוחר את הספינה כדי להוליך ביין וטבעה לה הספינה יחד עם כל היין שבתוכה בחצי הדרך. רבי נתן אומר, אם נתן הסוחר דמי הסחירות לבעל הספינה ואפילו נתן את שכר כל הדרך, לא ייטול בחזרה את דמי הסחירות אף שטבעה הספינה. ואם לא נתן לו שכרו, לא ייתן לו דמי הסחירות על חצי הדרך שעדיין לא הלך. שואלת הגמרא על דברי רבי נתן איך ידע מכיצד מדובר. אילה אם האם תפרש את דברי רבי נתן בספינה זו ויין סתם, שהמזכיר הזכיר לו ספינה זו דווקא, והסוחר לא פירש לו ששכר את הספינה לא הוליך יין מסוים, אלא שכרה ליין סתם. אם כן קשה, מדוע רק אם לא נתן לא ייתן? אפילו אם נתן כבר את השכר, המאי לא ייטול, מדוע שלא ייטול? הרי טענת הסוחר חזקה משל המזכיר. שמכיוון שהמזכיר אמר ספינה זו והסוחר אמר יין סתם, נמצא שכדי לקיים את התנאים, המזכיר חייב להביא ספינה זו דווקא, אבל הסוחר יכול להביא יין אחר, ואם כן, כיוון שהמזכיר אינו יכול לקיים את תנאו והסוחר כן יכול לקיים את תנאו, נעים עלי שיאמר הסוחר למזכיר, אב לי ספינה, תבענה מייטינה חמרה, תביא את הספינה הזו שהזכרת לי, ואני אביא יין להוליך בה, אני לא מעכב פה, וכל זמן שאינך מקיים את התנאי, תחזיר לי את השכר שנתתי. אלא צריך לפרש, אומרת הגמרא, שהברייתא מדברת בספינה סתם ויין זה. שהמזכיר הזכיר לו ספינה סתם, והסוחר פירש שסוחר את הספינה להוליך יין מסוים. אם כן קשה, אם לא נתן את השכר, המאי לא ייתן. למה שלא ישלם? הרי מכיוון שהמזכיר אמר ספינה סתם, והסוחר אמר יין זה, נמצא שכדי לקיים את התנאים שלהם, המזכיר יכול להביא ספינה אחרת, אבל הסוחר חייב להביא את היין ההוא. אם כן, כיוון שהמזכיר יכול לקיים את התנאים, והסוחר אינו יכול לקיים את תנאו, נעים עלי, יאמר לו המזכיר לסוחר, אב לי ההוא חמרה ואנה מייטינה ספינתה. תביא את היין שרצית להוביל בה ואני אביא לך את הספינה. אני איני מעכב. ומכיוון שבידי המזכיר לקיים את התנאי והסוחר מעכב, צריך הסוחר לשלם לו את כל דמי הסחירות. רצת הגמרא אמר רב פאפה, לא משכחת לה, אין אתה מוצא את דינו של רבי נתן, אלא בספינה זו ויין זה, שכיוון שלא ביד הסוחר ולא ביד המזכיר לקיים את התנאים, לכן יד התובע לתחתונה. אם נתן הסוחר כבר את השכר, אינו יכול לבקש זאת חזרה. זאת כיוון שהמזכיר אומר לו, כשתביא את היין ההוא, אני לא עקב מלהביא את הספינה. וכשלא נתן הסוחר את השכר, לא ייתן. כיוון שאומר לו למזכיר, כשתביא את הספינה ההיא, אני לא עקב מלהביא את היין. אבל בספינה סתם ויין סתם, חולקין, שהמזכיר יכול להביא ספינה והסוחר יכול להביא יין. כיוון ששניהם יכולים לקיים את התנאי, חולקין, אם קיבל המזכיר את כל דמי הסחירות, יחזיר חצי. אם לא קיבל כלל, צריך הסוחר לשלם חצי. וכל זה, כששניהם אינם רוצים לקיים את התנאי. זה אינו רוצה להביא ספינה אחרת, וזה אינו רוצה להביא יין אחר. אבל אם אחד מהם מקיים את התנאי, כגון שהביא המזכיר ספינה, צריך הסוחר לשלם לו את כל השכר. או כגון שהביא הסוחר יין להוביל בספינה, והמזכיר אינו רוצה להביא ספינה, איתו לסוחר את כל השכר שנתן לו. דנה הגמרא בעניין הסוחר את הספינה, ובאמצע הדרך פרק את מסעו ממנה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא סוחר את הספינה להוליך בסחורה עד מקום פלוני בכך וכך ופרקה לה והסוחר פרק והוציא את חבילותיו ממנה בחצי הדרך וסברה הגמרא כעת שמחר את הסחורה שבספינה באמצע הדרך לאדם אחר ורוצה להוציאה ולהעבירה לו. נותן לו הסוחר לבעל הספינה שכרו של חצי הדרך שהלך בה ואין לו עליו, לבעל הספינה על הסוחר תביעת ממון על כך, אלא תרעומת. שואלת הגמרא היחידה מכיצד מדובר. אילה אם הדקה משבח לאגורה, אם מדובר שיכול בעל הספינה שם באמצע הדרך למצוא להזכיר ספינה לאחרים, אם כן המעית לתערומת, מדוע יש לו עליו תערומת, הרי יכול להזכירה לאחרים ואינו מפסיד כלום. והידה לא כמה שכח לאגורה, אם מדובר שאינו יכול שם באמצע הדרך להזכירה לאחרים, אם כן כולי אגרבה איש אלומי, דמי כל הסחירות צריך הסוחר לשלם לו ואפילו את הצי הדרך שלא הלך, כיוון שבעל הספינה מפסיד בכך שאינו יכול להזכירה לאחרים להמשך הדרך. ישבת הגמרא לעולם מדובר דקמה שכח לאגורה, שיכול באמצע הדרך להזכירה לאחרים. אלא מה היית לתערומת? הטעם שיש לבעל הספינה עליו תערומת? משום רפסתא דספינתא, ריעוע הספינה. הספינה מתרועעת בהוצאת והכנסת החבילות, ולכן יש לו עליו תערומת שהספינה מתרועעת כשבאמצע הדרך מוציא הסוחר הראשון ומכניס הסוחר החדש את החבילות. שואלת הגמרא, יחי, אם כן שהספינה מתרועעת בהוצאת והכנסת החבילות, מדוע אין לו עליו אלא תרעומת? הרי טענת מעל יתאו, זוהי טענה טובה שיש לבעל הספינה וממון העית לגבי, יש לו בעצם תביעת ממון עליו ולא רק תרעומת. תרצת הגמרא, אלא מהי פרקה? מה הכוונה של הברייתא פרקה בחצי הדרך? דפרקה לטוענה בגבה, פרק את מסעו לתוכה, דהיינו שבאמצע הדרך הוסיף לתת בחבילות שהיו שם בדרך. ומתחילה הוא יתנה איתו שיוכל להוסיף מסעות כפי שירצה וישלם לו לפי חשבון החבילות שיוביל בה והדרך שילך. לכן צריך להוסיף לו שכר על תוספת החבילות לחצי הדרך שילך עכשיו. שואלת הגמרא, אלא מהי תערומת? אם כן, איזה תערומת יש לו עליו? תרצת הגמרא, משום שינוי דעתה. שינוי דעת שבעל הספינה היה סבור לחזור מהר והסוחר האריך לו את זמן הדרך, בכך שעיכב אותו שם בחצי הדרך, לכן יש לו לבעל הספינה עליו תערומת. הנה מי סיבה נוספת לתערומת? לאשלה יתרה. צריך חבלים יותר ארוכים, כי מפני שאוסיף לחבילות, הספינה יותר כבדה ושוקעת יותר במים, וכשעומדת לפרוק מסעה בשפת הנהר, אינו יכול להתקרב אל השפה, כי המים שם נמוכים. הוא צריך להפליג אל אמצעית הנהר, ובשביל זה הוא צריך לקנות חבלים יותר ארוכים. ומכיוון שבאמצע הדרך אוסיף לו את המסע, צריך לקנות אותם שם, באותו מקום וביוקר. ועל כך יש לו עליו תרעומת. דנה הגמרא בעניין הסוחר את החמר להניג לו את החמור, מה יכולים הסוחר והחמר לקחת עמם לדרך? תנו רבנן הסוחר את החמור כדי לרחוב עליה, סוחר מניח רשאי להניח עליה כסותו את בגדיו ולגינותו, קד של משקים ומזונותיו של כל אותה הדרך. מכאן והילך יותר מזה, חמר זה שמניג את החמור מעכב עליו, יכול למנוע בעדו. חמר מניח רשאי להניח עליו שעורים וטבן למאכל הבהמה ומזונותיו של החמר של אותו היום בלבד, מכאן ואילך סוחר מעכב עליו. שואלת הגמרא, איכי דמי, כיצד מדובר? אידה שכיח למזבני מצוי לקנות אוכל במהלך הדרך, אם כן חמר נמי לעקב, שהחמר גם יעקב על הסוחר שלא יניח יותר ממזונותיו של אותו היום. ואידה לא שכיח למזבני, לא מצוי לקנות אוכל בדרך, אם כן סוחר נמי לא לעקב, גם לא יעקב את הסוחר את החמר מלקחת מזונות לכל הדרך. מיישבת הגמרא, אמר רב פאפה, לא צריך עין הברייתא מדברת, אלא באופן דשכיח למטרח ולמזבן. שייך לקנות, אבל על ידי טרחה. מאבנה לאבנה, בכל מלון שיחנו מלילה ללילה. ומכיוון שחמר דרכה למטרח ולמזבן, דרכו לטרוח ולברר איכן אפשר לקנות מזונות. לכן החמר אינו רשאי ליטול ביציאתו לדרך, אלא מזונותיו לאותו היום עד שיגיעו בלילה למלון. אבל סוחר לאו דרכה למטרח ולמזבן, אין דרכו לטרוח ולקנות. ולכן רשאי לקחת מזונותיו לכל אותה הדרך ואין החמר יכול לעכב עליו. וכל הדברים הללו בסוחר סתם ולא פירש ובמקום שאין המנהג ידוע, אבל אם פירש וסיכם עמו בתחילה או במקום שיש מנהג, הכל לפי המנהג. כך רמב"ם בהלכות סחירות פרק ד' הלכה ח'. דנה הגמרא בעניין הסוחר את החמור להרכיב עליה איש או אישה, אם יכול לשנות. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, סוחר את החמור לרחוב עליה איש, לא תרכב עליה אישה, מפני שאישה כבדה מאיש. אבל אם שכר את החמור להרכיב עליה אישה, רוכב עליה איש. ואם שכר להרכיב עליה אישה, יכול להרכיב עליה בין אישה גדולה ובין אישה קטנה. אפילו אישה מעוברת שהיא יותר כבדה, ואפילו מניקה שרוכבת יחד עם ולדה. שואלת הגמרא, אשתא מניקה אמרת, מעוברת מבעיה? וכי לאחר שהתירה הברייתא להרכיב עליה מנקת שרוכבת יחד עם ולדה, שהם שני גופים והבלד כבד, צריכה הברייתא לחדש ולומר שמעוברת שהיא וולדה הם גוף אחד מותרת לרחוב? הרי ודאי, והדברים הם כל שכן. תרצת הגמרא מרב פאפה מעוברת והיא מניקה כאמר. כוונת הברייתא שאמרה ואפילו מניקה, שיכול להרכיב עליה אפילו מעוברת שהיא מניקה. אמר אביי מוכיח מכך אבריי, מהברייתא שאמרה שאפילו מעוברת יכול להרכיב עליה, משמע שמעוברת כבדה מאישה רגילה והיא נמכרת לפי קריסה. שמע מינה מוכח מכך, מיניתה, דגה נמכר בשוק במשקל, הקריסה טקלה. לפי גודל קריסו כך גודל משקלו. ומבארת הגמרא למי נפקא מינה לגבי מהי החילוק בזה? למקח וממכר, לקניית דג, שאם ראית דג שקריסו גדול, אל תקנהו במשקל, אלא אם יוציא המוכרת מאב. שואל תוספות בדיבור המתחיל אשתה, מה צריך ראיה מהברייתא לומר שמעוברת כבדה מרעיקנית, ושדג שוקל יותר כשלא הוציאו את מאב? הוא מביא שרבנו תם גרס בשאלת הגמרא אשתה מעוברת אמרת, מניקה מבעיה. דהיינו, שאישה מעוברת כבדה יותר מאישה מנקת עם ולדה, מפני שהחי נושא את עצמו. אבל כאשר הוא במאי אמו הוא מכביד, ואיברי הכבדים ומלא אדם. לכן שואלת הגמרא שאם מעוברת יכול להרכיב עליה, כל שכן שיכול להרכיב עליה מנקת עם ולדה. ולפי זה מבוארת ראיית הגמרא לדג שכשמאב בתוכו הוא מכביד על משקלו יותר מאשר כשהוא מחוץ לו. וכעת מוריי ורבותיי הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף פי עמוד א'. דנה המשנה בדין הסוחר פרה לעבוד עמה ושינה ממה שקבע עם בעל הפרה והעירה לנזק. אומרת המשנה הסוחר את הפרה בשביל לחרוש עמה בער ולבסוף שינה וחרש בביקה. אם במהלך החרישה נשבר הקנקן, זהו יתד המחרישה, פטור, מפני שאף אם לא היה משנה אלא היה חורש בער, כל שכן שהיה נשבר, כי קרקע הער קשה לחרישה מפני הסלעים שבה. ואם שחרה לחרוש עמה בביקה ושינה וחרש בער, אם נשבר הקנקן היתד של המחרישה, חייב, מפני שבערים קשה לחרוש יותר מאשר בביקה מפני הסלעים שיש שם, והם גרמו לקנקן להישבר. נסביר את צורת החרישה נעשית על ידי הבהמה. שני אנשים הולכים יחד עם הבהמה ועוסקים בחרישת הקרקע. האחד אוחז בידו מרדע, כלי עץ, והוא הנקרא מלמד הבקר, כאמור בספר שופטים פרק ג' פסוק למד א', ובו נעוץ ברזל ששמו דורבן, שבו מכוון את הפרה לתלמיה שתחרוש שורות שורות. האדם השני הולך אחרי המחרשה ומכביד את היתד של המחרשה אל תוך הקרקע. היתד הזו עשוי מעץ ומחובר לו בסופו ברזל שנכנס בתוך הקרקע וחורש את השדה. על ידי זה, בשעה שמושכת הבהמה בהליכתה את כלי המחרשה, נחרש את הקרקע. הקנקן שמוזכר במשנה מבארים הראשונים או יתד המחרשה כאמור ברשי, או ברזל הנכנס בקרקע, פירושו של רשי בריף, או שם המחרשה. כך הרמב״ם בפירוש המשניות. יש מחלוקת ראשונים בכוונת המשנה שכשנשבר הקנקן פטור, האם גם הסוחר וגם הנערים שהובילו את הפרה פטורים, או שרק הסוחר פטור. הרמב״ם בפירוש המשניות כותב שרק הסוחר פטור, אבל האומן שחרש והיה תופס את המחרשה, חייב וישלם לבעל הפרה. ואילו הנימוקי יוסף כותב שמשמע מהמשנה שלא רק הסוחר פטור, אלא גם אלו שחרשו עם הפרה פטורים. וטעם הדבר משום שמדובר שהשניים החורשים עם הפרה היו נעריו של בעל הפרה, ולכן אין לו את מי לדבוע. אבל אם החורשים היו פועלים שנזכרו לצורך זה, היו חייבים בשבירת הקנקן, שהרי אי אפשר שישבר הקנקן, אלא בפשיעה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, איך, מדוע שלא ישלם אחד מהפועלים החורשים עם הבהמה שפשע בשבירת הקנקן? ומתרצים התוספות שהמזכיר את הפרה הוא זה שסוחר את הפועלים לילך עם הבהמה בחרישה. ולכן אומרים לו הפועלים, אנחנו לא סיכמנו עמך אלא לחרוש בביקה, ולא קיבלנו עלינו שמירת הקנקן, אלא בחרישה בביקה ולא בער. ואכן, אם היינו חורשים בביקה, לא היה נשבר הקנקן. אלא שבכל אופן דעתך הייתה, שנעסוק בחרישה כפי בקשת הסוחר, גם אם ישנה ויחרוש בער, כיוון שהיית סבור שלא ישנה אלא יחרוש בביקה, ולכן לא עלינו מוטל לשלם על שנשבר הקנקן, אלא על הסוחר. אמנם באופן שהסוחר את הפרה שכר את הפועלים שיחרשו לו עם הפרה, ונשבר הקנקן, כותב הרמב״ם בלכות סחירות פרק ד' הלכה א', שהסוחר משלם לבעל הפרה וחוזר ותובע מהפועלים שחרשו עם הבהמה. ועוד אומרת המשנה, הסוחר את הפרה בשביל הדוש עמה בקטנית ושינה ודש בתבועה, החליקה הפרה, פטור, מפני שאף אם לא היה משנה, אלא היה דש עמה בקטנית כל שכן שהייתה מחלק. אינו חייב על זה שהחליקה, שעל דעת כן נזכירה, ששייך שתחליק בדישתה, והרי זה כמת המחמת מלאכה שהוא פטור. ואם שחרה כדי לדוש עמה בתבועה ושינה ודש בקטנית והחליקה, חייב, מפני שעל ידי ששינה, גרם לה שתחליק כי הקטנית מחלקת. זו היה המשנה הראשונה שלנו בדף פי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ברר את הגמרא מי חייב בשבירת הקנקן כשהסוחר לא שינה. שואלת הגמרא איך דלא שאני בא באופן שהסוחר לא שינה אלא חרש עמה במקום שסיכם עם בעל הפרה. ואי אפשר לטובעו על שנשבר הקנקן. ושני החורשים עם הפרה, המנהיג את הפרה לתלמיה והמכביד את היתד לתוך הקרקע, היו סחירים של המזכיר. מן משלם, מי מהם הוא הפושע שחייב על שבירת הקנקן? כי כפי שאמרנו, לא שייך שישבר הקנקן בחרישה בלא פשיעה. עונה הגמרא, אמר רב פאפא דנקית פרשה, המחזיק במרדע ומנהיג את הפרה משלם, שכיוון שלא כיוון את הפרה יפה, עיקם את שורת החרישה, ועל ידי זה נשבר הקנקן. רב שישה בריידר אבידי אמר דנקית מנה, המחזיק את הקנקן שהוא יתד המחרישה, הוא המשלם, מפני שעל ידי שהעמיק עם היתד בקרקע יותר מדי, נשבר. והלכת על הלכה אנחנו פוסקים, דנקית מנה משלם, המחזיק את הקנקן הוא המשלם. והיא דוכתא דמחזקא גונדרי, ואם חרשו בער במקום ידוע שמלא סלעים ואדמה קשה, תרוויו משלמים, שניהם משלמים. המחזיק את הקנקן והמנהיג את הפרה, מפני שלא רק המחזיק את הקנקן היה לו להיזהר, אלא גם המנהיג את הפרה היה לו להשגיח. מפני שבמקום שמלא סלעים, בעיוות מועט שמעקם יכול להישבר הקנקן. ולכן על שניהם מוטלת האחריות להיזהר ביותר, והרי זה ספק על ידי מי נשבר, ולכן שניהם משלמים. תוסות בדיבור המתחיל ואי, חולקים על פירושו של רשי, שהרי המוציא מחברו עליו הראיה, וכל זמן שלא יביא בעל הפרה ראיה מי חייב, שניהם פטורים מלשלם. לכן מפרשים התוסות שבמקום זה שמלא סלעים שניהם פשעו, כיוון שיכול להישבר מאוד בקל, ולכן כל אחד צריך להשגיח על חברו כמו על עצמו ולהזירו. מאחר שלא יזירו ונשבר הקנקן, נחשב ששניהם פשעו ושניהם משלמים. דנה הגמרא בעניין המוכר פרה ושפחה לחברו ומצא במומים. אמר רבי יוחנן המוכר פרה לחברו ואמר לו המוכר ללוקח, פרה זו שאני מוכר לך נגחניתי, פרה שנוגחת, נשכניתי, פרה שנושכת, בעתניתי, פרה שבועטת, רבצניתי, היא פרה שדרכה לרבוץ, והיה בה רק מום אחד מכל המומים שהוא הזכיר, הוא סנפו בין המומים, חיברו בין המומים, הזכיר המוכר את המום הזה בין כל שאר המומים שמנה שאין בה, הרי זה מקח טעות, כי כיוון שהזכיר לו המוכר מום זה יחד עם שאר המומים שאינם בה, יכול לומר לו הלוקח, בדקתי חלק מהמומים שהזכרת, וראיתי שאינם בה, וסבור ראיתי שאין לה כלל מומים. מה שאמרת שכל המומים הללו בא, זה משום שרצית להוריד מעליך כל תלונה שיכולה להיות לאחר המחירה. ועכשיו שמצאתי למום שכזה, אינני חפץ בה ורצוני לבטל את המקח. אילו הרעבד מפרש שסנפו הכוונה, שאלימו את המום הזה בין מומים גדולים אחרים ולא הזכירו כלל. ולכן אף כשהזכיר מומים אחרים והסכים הלוקח להם, מכל מקום הרי זה מקח טעות, כיוון שלא הזכיר מום זה, ולמום הזה לא נתרצה הלוקח. אבל אם אמר לו המוכר ללוקח פרה זו יש במום זה ומום אחר, והמום הראשון שהזכיר בנפרד נמצא בה והוסיף לומר שיש בה עוד מום אחר, אין זה מקח טעות, שכיוון שהזכיר לו אותו המום שיש בה בנפרד, היה צריך לשים הלוקח עינה ולבדוק אם יש במום זה. הביאה הגמרא ברייתא כדברי רבי יוחנן. ולמרות שזה ברייתא מפורשת, בא רבי יוחנן להשמיענו שלא תחלק בין שפחה לפרה אלא דינם שווה. או שרבי יוחנן לא שמע מן הברייתא הזו. אומרת הגמרא תנינא מיחי, כך גם שנינו בברייתא כדברי רבי יוחנן המוכר שפחה לחברו ואמר לו המוכר ללוקח. שפחה זו שאני מוכר לך שוטה היא נכפתי, היא חולה במחלת הנפילה. וזהו חולי שבא לאדם לעיתים וכשבא החולי הוא מכהו בראשו במוחו ומפילו לארץ. כך רשי. במסכת שבת דף סמך א' עמוד א', משועממתי, משוגעתי, והיה בה רק מום אחד מכל המומים שמנה המוכר, וסנפו וחיברו בין המומים והזכיר מום זה, בין כל שאר המומים שהזכיר לו, הרי זה מקח טעות. אבל אם אמר לו המוכר ללוקח, שפחה זו יש בה מום זה ומום אחר, אין זה מקח טעות. מסתפקת הגמרא באופן שהיו בה כל המומים שהזכיר המוכר. אמר לרווח הברי דרבה לרבשי, באופן המוזכר בברייתא שאמר לו המוכר ללוקח, שפחה זו שוטה היא חולה היא משוגעת היא, אם לבסוף נמצא שהיו בה כל המומים הללו, ואין הלוקח מקפיד אלא על מום אחד וטוען הלוקח, כשמנית לי שיש בה כל המומים האלו, חשבתי בליבי שכללת בדבריך מומים שיש בה עם מומים שאין בה. אילו הייתי יודע שמום זה נמצא בה, לא הייתי לוקחה ובשביל כך רוצה לבטל את המקח. מהו, מה דינו? האם הרישה של הברייתא שהזכיר לו מספר מומים היא גם באופן שהיו בה כל המומים האלו שיהיה זה מקח טעות? או שהרי שהיא בדווקא בבדק הלוקח וראה באחד מהמומים שהזכיר המוכר שאינו בה. ולכן הוא מקח טעות, אבל בהיו בכל המומים, אין זה מקח טעות. אמר לרב מורדכי לרב אשי, אך יאמרי לן משמי די רב אשי, אם היו בכל המומים הללו שהזכיר המוכר, אין זה מקח טעות. וכעת הגענו למשנה השנייה בדף פי עמוד א'. המשנה שלפנינו עוסקת באדם הסוחר את החמור והוסיף על מסעו יותר מכוחו של החמור, ואת מסע החמור שירו חכמים שיש בכוחו לשאת מסע לתך חיטים, לתך זה 15 סאה, שהוא חצי קור, ולתך זו מידת נפח, ולכן כובד משקלו ישתנה לפי הסוג של המסע, כגון לתך בשר שוקל יותר מלתך נוצות, וכן לתך חיטים שוקל יותר מלתך שעורים. ועל כך דן המשנתנו. אומרת המשנה, סוחרת החמור כדי להביא עליה לתך חיטים שכך הוא שיעור מסע, ולבסוף הביא עליה שעורים שהם קלים במשקלה מהחיטים. אם הוסיף במסע שלושה קבין יותר מלתך ונתקלקלה, חייב. למרות שעדיין יחד עם התוספת שוקלים הם פחות מלתך חיטים, ואם כן נמצא שלא יכביד על הבהמה יותר מאם היה מביא עליה לתך חיטים, מכל מקום אסור לו להוסיף על מסע החמור יותר משיעור מסע שהוא לתך, בין אם מביא עליה חיטים, בין אם מביא עליה שעורים. וכן אם שחרה להביא עליה לתך תבועה, ולבסוף הביא עליה תבן שהוא קל במשקלו מהתבועה, אם הוסיף שיעור שלושה קבין יותר על הלתך ונתקלקלה, חייב. וזאת למרות שעדיין שוקלים הם פחות מלתך תבועה, ואם כן נמצא שלא יכביד יותר על הבהמה מאם היה מביא עליה לתך תבועה. בכל מקום אסור לו להוסיף על מסע החמור יותר משיעור מסע שהוא לתך. והטעם שהוסיפה המשנה להשמיע את הדין הזה גם בתבועה ותבן, כדי לומר שלא רק בחיטים ושעורים שמשקלם קרוב זה לזה חייב בתוספת נפח, אלא גם בתבועה ותבן שמשקלם רחוק זה מזה, והתבן שהביא עליה הוא קל במשקלו הרבה מהתבועה, אם הוסיף על הנפח חייב, וכפי שמבאר את המשנה את טעם הדבר. מפרש את המשנה את טעם הדבר מפני שהנפח קשה כמסוי. הוספה בנפח למסע הבהמה הרי הוא קשה לה כהוספה במשקל של המסע, ולכן כשהוסיף על מסע בנפח יותר משיעור לתך, הרי הוא חייב אף שלא הוסיף במשקל המסע. אבל אומרת המשנה, אם שחרה להביא עליה לתך חיטים ולבסוף הביא עליה לתך שעורים, ולא הוסיף על השיעור ומתה, פטור. ולמרות שאין חידוש בדין הזה, כשלא שינה פטור, נוקט התנה את הדין הזה משום הסיפה, שאם הוסיף על מסעו כן יהיה חייב. אומרת המשנה, ואם הוסיף על מסעו כאופן הנזכר ברישה, חייב. ובגמרא חולקים אביי ורבא בפירוש משנתנו. ואנחנו מבארים, כפי שביארו רשי ונימוקי יוסף את המשנה, כפירוש אביי. אומר הנימוקי יוסף, למרות שההלכה כרבא, מפרשים את המשנה כאביי, משום שהמשנה, הגרסה היא כמסוי, כמו שגורס אביי. שואלת המשנה, וכמה יוסיף על מסעו ויהיה חייב? סומכוס אומר משום רבי מאיר, שאה לגמל ושלושה קבין לחמור. אם הוסיף על המסע אחד משלושים משיעור מסע, חייב. ולכן גמל ששיעור מסעו 30 סאה, אם הוסיף עליו סאה, חייב. וחמור ששיעור מסעו לתך שהוא 15 סאה, אם הוסיף עליו שלושה קבין דהיינו חצי סאה, חייב. זוהי המשנה שלנו, השנייה בדף פי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נחלקו אביי ורבא בדברי המשנה. איתמר, אומרת הגמרא, מחלוקת אביי ורבא כיצד לשנות במשנה בטעם הדבר שבאבי שעורים והוסיף חייב. אביי אמר, מפני שהנפח קשה כמסוי תנן, הטעם הוא מפני שהנפח קשה כמסוי, כמו משקל יתר, אותו קושי. ורבא אמר, מפני שהנפח קשה למסוי תנן, הטעם הוא מפני שהנפח קשה למסוי. ומפרשת הגמרא את דבריהם. אביי אמר, מפני שהנפח קשה כמסוי תנן, וביור הדבר נפחה כתקלה. נפח המסוי קשה לבהמה כמו משקל המסוי, כלומר, מסע הבהמה נמדד לפי מידת נפח ולא לפי משקלה. ומכיוון ששיעור מסע הוא מידת לתך, כך הוא שיעורה, בין אם הביא עליה לתך חיטים שמשקלה כבד, לבין אם הביא עליה לתך שעורים שמשקלם קל. ואין להוסיף על המידה הזו, כיוון שתוספת נפח קשה לבהמה כתוספת המשקל. וזהו שאמרה המשנה, שכשהביא עליה שעורים בנפח לתך, אף שכובד משקלם של השעורים קל מן החיטים, בכל מקום הרי הוא קשה לה לבהמה כמו שהביא לתך חיטים. ולכן, אם הוסיף שלושה קבין על הלתך, יהיה חייב. ותוספת של שלושה קבין זה שיעור שמקלקל את החמור כמבואר במשנה. שואלים הרמב"ן והר"ן, איך אפשר לומר שנפח המסע קשה לבהמה כמשקל המסע? הרי גלוי וידוע שחמור יכול להוליך כפל וכפליים תבן מתבואה, משום שמשקלם קל, למרות שהנפח יותר גדול. והם מתרצים שהבאי סבר שכל המשנה ידו על התחתונה, ולכן תולים שהיא מתה, משום שהנפח קשה לה, למרות שזה דבר שאין דרכו כלל. רבא אמר, מפני שהנפח קשה לה מסוי תנן, וביור הדבר תיקלה כי תיקלה. משקל המסוי קשה לבהמה כמשקל המסוי, אבל נפח המסע אינו קשה לבהמה כמשקל המסע, אלא שתוספת נפח מעל המסע הרגיל מקשה עליה. ולכן אינו חייב עד שיושווה משקל השעורים למשקל החיטים, כלומר, שיוסיף על הלטח שעורים שעה שלימה, שבכך יהיה כובד משקלם, כמו לטח חיטים, ואז יהיה חייב כי נפחה ותוספת. הנפח הנוסף נחשב כתוספת וחייב. אבל אם לא הוסיף עליה במשקל המסע, אין ההוספה בנפח נחשבת לתוספת, ולכן אם הוסיף רק שלושה קבינה ללטח, יהיה פטור שהרי עדיין לא הוסיף במשקל. מקשה הגמרא ממשנתנו על שיטת רבא. תנן שנינו במשנתנו, הסוחר את החמור להביא עליה לטח חיטים ולבסוף הביא עליה לטח שעורים ומתה, פטור. ואם הוסיף על מסעו חייב, מה אילה ואם לא כוונת המשנה שאם הוסיף על מסע שלושה קבין חייב? הנה מוכח שנפח קשה לבהמה כמו מסוי, שאף שהביא עליה לטח שעורים שמשקלם קל מן החיטים. מכל מקום, כיוון שבנפח הביא לטח שעורים, הרי זה קשה לחמור כמו לטח חיטים. ולכן, אם הוסיף על זה שלושה קבין, חייב, כשיטת הבאי. והגמרא סברה שהחיוב הוא בתוספת שלושה קבין, שהרי כך מפורש בה סיפה. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין כוונת המשנה שהוסיף שלושה קבין, אלא כוונת המשנה שאם שחרה ללטח חיטים והביא לטח שעורים, פטור מפני ששינה להקל. אבל אם הוסיף שעה שעורים על הלטח שעורים, יהיה חייב, התאמו, מפני שהלטח שעורים שהביא בצעירוף התוספת שעה שהוסיף, מגיע כובד משקלם למשקל לטח חיטים, וחייב על שיש כאן תוספת נפח על מסעה, שאף שהביא עליה כמשקל לטח חיטים, מכל מקום הוסיף על מסעה בנפח. שואלת הגמרא, ועלה קטני, הרי על דין זה ממשיכה המשנה ומבארת, וכמה יוסיף על מסעו ויהיה חייב, סומכוס אומר משום רבי מאיר שעה לגמל, שלושה קבין לחמור, אם כן שוב מוכח מהמשנה, שכשהוסיף שלושה קבין בלבד יהיה חייב, וכשיטת הבאי. תרצת הגמרא לעולם אפשר לפרש שרק כשהוסיף על מסעה שעה יתחייב כמו שיטת רבא. המשך דברי המשנה, אינם עולים על הדין ששחרה להביא לטח חיטים והביא לטח שעורים, אלא זה דין נוסף, ואחי כאמר, כך ביורה של המשנה, איך דלא שני, באופן שלא שינה אלא שחרה להביא עליה חיטים והביא חיטים, וכן שחרה להביא השעורים והביא שעורים, כמה יוסיף על מסעו ויהיה חייב, סומכוס אומר משום רבי מאיר שעה לגמל, שלושה קבין לחמור. בקשה הגמרא מן הברייתא על שיטת אביי. תשמע, בואו שמע ראיה וקושייה על שיטת אביי, כתוב הסוחר את החמור להביא עליה לטח, דהיינו 15 שעה חיטין, ולבסוף הביא עליה 16 שעה שעורים, שהוסיף שעה כדי להשוות את משקלם למשקל לטח חיטים, חייב על שהוסיף בנפח, מדייקת הגמרא, אבל אם הוסיף עליה שלושת קבין פטור, ולא אומרים שהנפח קשה לבהמה ככובד המשקל, ועל תוספת נפח מעבר למידת מסע יהיה חייב. אם כן מוכח כשיטת רבא שאינו חייב עד שיוסיף במשקל של המסע, כמשקל לטח חיטים שאז חייב על תוספת הנפח. רגע לפני שנביא את תירוץ הגמרא נקדים במדידת מידות היבש שישנם. ישנם שלושה סוגי מדידה. א', מחוקות שממלא את כלי המידה מלא ומחוק וללא שום גודש. ב', תפופות שממלא את כלי המידה לא מחוק ולא גדוש. ג', גדושות שממלא את כלי המדידה במידה גדושה. מידת מסע החמור הוא 15 שאין תפופות, דהיינו לא קדושות ולא מחוקות. אם כן, מתרץ את הגמרא תרגם הבאי, פירש הבאי את הברייתא במחיקתה, שמדובר שהביא עליה 16 שאה מחוקות ולא תפופות. 16 שאה מחוקות פחותות מ-16 התפופות בשלושה קבין. ומאחר ומידת מסע החמור היא 15 שאה תפופות והוא הביא עליה 16 שאה מחוקות, נמצא שאין כאן אלא תוספת של שלושה קבין תפופות, על 15 שעה תפופות, ולכן הוא פטור. והערת הברייתא כמה נחשב לתוספת במסע בדברים שונים, והכלל בכולם, שאם הוסיף חלק אחד מ-30 מהמסע שרגילה לשאת, חייב. תנו רבנן, קו זה שיעור תוספת לכתף, לאדם הנושא מסעות בכתיפו, שאדם שוסיף על מסעו קו, חייב בקלקולו. מכאן למדים שמסע אדם בינוני זה 30 קו, שהרי על תוספת חלק אחד מ-30 מהמסע חייבים. ואם קו אחד נחשב לתוספת, נמצא שמסעו 30 קו. הדריב, דהיינו לטח, זה שיעור תוספת למסע הריבה. לספינה קטנה, ואם היא טבעה, חייב לשלם את דמיה. קור, זה שיעור תוספת לספינה בינונית. שלושת קורים, תוספת לבורני, ספינה גדולה. דנה הגמרא בדברי הברייתא. אמר מר שנינו בברייתא קו לכתף. שואלת הגמרא מה שייך לחייב על שהוסיף עליו מסעות. אם איתה דלא מציבי, אם נכון הדבר שהוא אינו יכול לשאת את המסע הזה, הרי ברדעתו, לישדי, שיזרוק ממנו את המסע, וכל שלו זה רקו מעצמו, הרי הוא מחל והוא הזיק את עצמו. מדוע מחייבים את האדם כשהוסיף עליו את המסע? יושבת הגמרא אמר הבאי בשכבתו לאלתר. מיד כשהוסיף עליו את המסע, נפל תחת מסעו ולא הספיק להוריד מכתיפו. רב אמר תירוץ נוסף, אפילו תימה, אפילו תפרש את הברייתא באופן שלא חבתו לאלתר, לא צריכה, הדין הזה אינו נצרך, אלא לאגרה יתרה. לתוספת שכר שיכול הכתף לטבוע תוספת שכר על כך שנסע עליו, מסע יותר משיעורו. רב אשי אמר תירוץ נוסף, לעולם זה שהוסיף עליו את המסע חייב בקלקולו, והטעם שלא אומרים שהכתף היה צריך להורידו מעליו, מפני שיש לומר שהוא היה סבור חול שאו דנקיטלי. כשהרגיש הכתף קושי לסחוב את המסע, הוא לא חשב שהוסיפו עליו מסע, אלא היה סבור שחולשה נזרקה בו, ולכן להוריד את המסע מעליו, ולכן מתחייב ומוסיף עליו את המסע. ועוד שנינו בברייתא קור לספינה שלושת קורין לבורני גדולה. אמר רב פאפה, מזה שקור נחשב תוספת למסע ספינה בינונית, שמה מינה מוכח מכך שסתם ספינות בינוניות בת תלתין קורין, יכולות הן ליסה 30 קורים ולשוט על פני המים, שהתוספת היא אחד מ-30 ממסע הספינה, ואם קור נחשב לתוספת, משמה מכך שהספינה מחזיקה 30 קורים. שואלת הגמרא למה היא נפקמינה, למה נוגע הדין הזה? משיבה הגמרא למקח וממקר, הקונה ספינה בינונית ולא פירט לו המוכר כמה גודל הספינה, צריך לתת לו ספינה שיכולה לסחוב 30 קורים במסע. ואם לא עשה כן, יש פה עונה, הלוקח רומה. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף פי עמוד ב'. המשנה שלפנינו מבארת את דינו של אומן המקבל חפץ לתקנו, איזה חיוב שמירה חל עליו. וכך אומרת המשנה, כל האומנים המקבלים חפץ לתקנו בביתם בקבלנות, שומרי שכרן על החפץ וחייבים אם החפץ נגנב או עבד ופטורים באונסין כדין שומר שכר. והטעם, משום שיש להם רווח מהחזקת החפץ שבכך הם מבטיחים שבעל הבית ישלם את שכרם. המשנה נוקטת לשון קול כדי ללמד שהאומן שומר שכר גם באופן שהבעלים נתנו לו את שכרו במדויק ולא הוסיפו לו על שכרו כלום. להפוקי, להוציא ממה שסברה הגמרא באה ואמינה, שהאומן נעשה שומר שכר רק בלעל תוספת שמוסיף לו בעל החפץ על שכרו. כך מסביר הרבי עקיבא איגר. החתם סופר מבאר שהמשנה באה ללמד שאף אם האומן השביח את הכלי, אינו אלא שומר שכר. ולא כמו אמן דאמר במסכת בבא קמא דף צדיחי עמוד ב', שאומן קונה בשבח כלי, שלדבריו, אם השביח האומן את הכלי, הרי הוא חייב באונסין, כיוון שיש לו חלק בשבח הכלי והוא כשואל. רק אומן שאינו משביח את הכלי, יהיה שומר שכר. המשיכה המשנה וכולן כל האומנים הללו לאחר שאמרו לבעל החפץ, תולת שלך, יכול אתה לקחת את החפץ שלך כי גמרתי כבר לתקנו, ואחרי שתתלנו, הווה לי את מעות התיקון, כלומר שהאומן אינו מעכב אצלו את החפץ עד שקבל את שכרו, משעה שאמר האומן כך, נעשה שומר חינם על החפץ, כי מעכשיו אין לו שום רווח מהחזקת החפץ אצלו, ויהיה פטור גם בגניבה והבידה, ואינו חייב אלא בפשיעה כדין שומר חינם. אבל אם אמר לבעל החפץ, הווה מעות, ואחר כך תולת שלך, כלומר שהאומן אינו נותן לבעלים את החפץ עד שיקבל את שכרו, נשאר שומר שכר שעדיין יש לו רווח מהחזקת החפץ. מביאה המשנה דינים נוספים בדיני שומרים. אומר המאירי, אין זה מכלל כוונת הפרק, אלא שהתגלגל הדבר לעסוק בדיני שומרים על ידי הרישה של המשנה שעסקה בדיני שמירה של אומנים. אומרת המשנה, אומר לחברו, שמור לי חפץ זה היום ובתמורה אשמור אני לך חפץ שלך מחר. נעשה כל אחד מהם שומר שכר על החפץ של חברו, שהרי מקבל תמורה לשמירה. אבל אם אמר שמור לי חפץ זה, ובאותו הזמן עצמו אשמור אני לך על החפץ שלך, הרי זו שמירה שבעליה אימו, ופטורים כאמור לקמן בדף צד ד' עמוד א'. כל שומר שבזמן שהתחיל בשמירה אסור הבעלים עבורו מלאכה כלשהי, נפטר מחיובי השמירה. כך כתוב בתורה בספר שמות פרק כ"ב פסוק י"ג לגבי שואל, בעליו אין אימו, שלם ישלם. אם בעליו אימו, לא ישלם. ובגמרא לקמן לומדים מפסוקים שכך הדין גם בשאר השומרים. האומר לחברו שמור לי חפץ זה ואמר לו ענך אותו לפניי, קיבל בכך על עצמו להיות שומר חינם וחייב בפשיעה. אבל לא קיבל על עצמו בכך להיות שומר שכר ולכן פטור מגניבה ועבידה. ואם אמר לו ענך לפניך, או שאמר לו רק ענך ולא יותר, לא קיבל על עצמו אפילו להיות שומר חינם ופטור אפילו בפשיעה. אומרת המשנה, הלוואו על המשכון המלווה לחברו מעות או פירות וקיבל ממנו חפץ כמשכון להלוואה, הרי הוא שומר שכר על המשכון, ואף שאינו מרוויח כלום במה שהלוואו, נעשה שומר שכר משום שכר מצווה. כך מסביר רש"י וכוונתו למה שאמרו במסכת בבא קמא דף נ"ו עמוד ב', ששומר אבידה נעשה שומר שכר באותה הנאה שנפטר מלתת פת לעני בשעה שעוסק באבידה, כי העוסק במצווה פטור מן המצווה. ומבואר אצלנו בגמרא לקמן בדף פ"ב עמוד א', שהוא הדין כאן, שבאותה הנאה שנפטר מלתת פת לעני בשעה שמלווה לו, נעשה שומר שכר על המשכון. אומר הרשב"א, למרות שההנאה הזו היא רק בשעת ההלוואה, ולא כל זמן שהמשכון אצלו, מכל מקום נעשה שומר שכר לכל משך הזמן שהמשכון אצלו. שכל שקיבל השומר שכר, בין אם קיבל בתחילת השמירה ובין אם בסופה, נעשה שומר שכר לכל משך השמירה. רבי יהודה אומר את המשנה, חולק ואומר, אם הלווה ומעות וקיבל תמורתה משכון, אינו נעשה עליו שומר שכר משום שכר המצווה, ואינו אלא שומר חינם. ומסביר המאירי, שדעתו של רבי יהודה היא, שדווקא באומן, אמרו בגמרא שנעשה שומר שכר משום הסברה הזו, כיוון שבעל הכלי לא התחייב לשלם לו מרצונו החופשי, בתורת חסד אלא בדין, ולכן יש לאומן הנאה כשמבטיח שיקבל את שכרו, אבל מלווה, שהלווה התחייב לו בתורת חסד, ואם לא היה המלווה סומך עליו שיחזיר לו, לא היה מחויב להלוותו, ודאי אינו חושש שלא יחזיר לו. ועל כן אין לו רווח בהחזקת החפץ, ולא נעשה שומר שכר. אבל אומרת המשנה, אם הלוואו פירות וקיבל תמורתם משכון, מודה רבי יהודה שנעשה עליו שומר שכר, משום שפירות דרכם להרכיב. ומרוויח המלווה בכך שהלווה את הפירות ויקבל בחזרה מעות שאינן מרכיבות. אבא שאול מוסיף דין כללי בענייני משכונות. אבא שאול אומר, רשאי אדם שהלווה לחברו וקיבל ממנו משכון להזכיר לאחרים את משכונו של העני של הלווה, ולהיות פוסק והולך עליו, לפסוק על המשכון שכל ממון שיקבל תמורת השכירות יפחית אותו מחובו של העני, מפני שהוא כמישיב אבידה לעני, שמשכונו אינו שובט ממלאכה אלא הוא מרוויח תמורתו ממון. והגמרא תבהר שהדין הזה הוא רק בחפצים שהשכר המתקבל בעד השכירות גדול מההפסד של הפחת שהם נפחתים על ידי השימוש, כגון מעדר או קרדום ושאר חפצים מברזל. אבל אם לא כן, אסור למלווה להזכיר את המשכון. זוהי המשנה שלנו בדף פ' עמוד ב', שאיתה אנו חותמים את לימוד דפינו היומי עם מתן והצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, הסוחר חמור סתם ומת בחצי הדרך, מה הדין? שאלה שנייה, הסוחר חמור זה ומת בחצי הדרך ואין בדמיו לקח חמור אחר, מה יעשו? שאלה שלישית, משכנתא דסורא שיבש בה אילן, מה יעשה בו? שאלה רביעית, קרקע שנמכרה ל-60 שנה, מה דינה ביובל ומה הטעם? שאלה חמישית, ספינה סתם ויין זה, וטבעו ולא שילם עדיין, מה הדין? והשאלה האחרונה, סוחרת החמור לרחוב עליו איש, מי יכול לרחוב עליו? אלו הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף עין ת' ממסכת בבא מציעא. וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, י"ד בכסלו תשע"ז, סיימנו ללמוד כאמור בסייעתא דשמיא הגדולה את דף עין ת' ממסכת בבא מציעא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי ט"ו בכסלו תשע"ז, ונלמד את הדף ה-80, הלא הוא דף פ' ממסכת בבא מציעא. השתבח שמולד. אני קורא בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.